אנחנו בענייני אפלטוניות, ובשיעורים הקודמים דיברתי על האופי האפלטוני, אחרי שנתתי הקדמה על אפלטוניות בכלל, אז התחלתי להיכנס, או לא התחלתי, זה כבר כמה וכמה שיעורים, לאופי האפלטוני של ההלכה. כן, דיברנו על המושג חלות, על קניינים, על אופי ההנמקה ההלכתית, שזאת הנמקה טליאולוגית ולא סיבתית, סליחה, סיבתית ולא טליאולוגית, ובפרט המשפט ההלכתי, דיברתי על החלויות ועל עובדות משפטיות ומוסריות, ובכל של דבר סיימנו עם השאלה איפה ההלכה ממוקמת בין פוזיטיביזם לבין משפט הטבע, שזה היה בסוף הפעם הקודמת. אני רוצה להמשיך קצת עם הדיון על האופי האפלטוני של ההלכה, אבל לפני שאני ממשיך, אני רוצה להעיר עוד הערה מעניינת, היא לא, היא מבט מהצד על התהליך הזה. אנחנו בעצם ראינו שההלכה רואה את הבעלות, או חלויות בכלל, לא כנורמות משפטיות צפות, כאילו שהם, פשוט החלטנו שהם ככה ולכן הם ככה, אלא זה נורמות שמעוגנות בקרקע המציאות, הן לא צפות באוויר. במציאות המטאפיזית היא זו שבעצם יוצרת את הקביעות המשפטיות, כן? זאת בעצם הטענה. אז אנחנו רואים שאם אני מדבר על שפלוני בעלים על משהו, זה אומר שיש איזושהי זיקה מטאפיזית בינו לבין המשהו הזה. כשאני אומר שיש על אישה חלות אשת איש, אני בעצם אומר, יש שם משהו, איזה אובייקט רוחני, מטאפיזי, לא יודע איך לקרוא, למטא משפטי, שקוראים לו חלות אשת איש. יש לזה השלכות הלכתיות שהיא אסורה על העולם, מותרת לבעלה, כל ההשלכות שיש על אשת איש, אבל אלה השלכות של היותה אשת איש, ולא עצם היותה אשת איש. זאת לעומת תפיסה אריסטוטלית של המשפט, שהיא תאמר, לא, להגיד שאישה היא אשת איש, פירושו להגיד שהיא מותרת לבעל ואסורה לכל האחרים, אוסף הנורמות זה בעצם מה שמגדיר את המושג אשת איש. ואני טוען שהאוסף הנורמות האלה זה השלכה או מאפיינים של המושג אשת איש, אבל אשת איש זה איזשהו אובייקט, זה ישות קיימת. במובן הזה זה ממש הוויכוח בין אפלטון לבין אריסטו, או מה שראינו אצל לייבניץ, לגבי השאלה האם מושג זה אוסף המאפיינים שלו, או שיש דבר כזה שהוא, שהמושג עצמו, שיש לו מאפיינים, אבל המאפיינים הם מאפיינים שלו, ולא שהמושג הוא אוסף המאפיינים. עכשיו, יש פה משהו בהסתכלות הזאת, שאיכשהו יש לו ריח של עובש, הוא ישן. כן, זה הסתכלות ישנה, פרימיטיבית, לא יודע איך שתקראו לזה, שאיכשהו בעולם המודרני כבר לא באמת מחזיקים בה. נגיד, במערכות משפט קדומות, אני חושב שתמצאו הרבה יותר בקלות התייחסויות אפלטוניות. שאתה מדבר פה על מציאות, על אמת, אתה לא, זה לא בידיך לקבוע מה שאתה מחליט. היום הנטייה בעולם המשפטי, ראיתי את זה גם על דיני קניין רוחני, הנטייה בעולם המשפטי זה לראות בנורמות המשפטיות נורמות צפות. הן לא משקפות מציאות, אין שם אמת ולא אמת. מה שאנחנו קובעים, זה תוכנה של הנורמה המשפטית. אנחנו לא מנסים לקלוע למשהו, אנחנו מעצבים משהו. לצרכנו, כן, למטרות שונות. התופעה הזאת של המעבר מהסתכלות, נקרא לה אונטית, להסתכלות קונבנציונלית, הוא לא מייחד רק את ההתייחסות לעולם המשפטי. יש תהליך הרבה יותר רחב של מעבר של דברים שפעם נתפסו כישויות, והיום הם נתפסים כדין בגברה, כן? כהתייחסויות של בני אדם למצבים. אני אקח דוגמה למשל, חכמים בגמרא כתוב שמה היי דוך כדקלה, כן, כשאנחנו בירחי קלה יש לימוד, המון אנשים מגיעים ללמוד תורה בימי קלה, ירחי קלה, אז הדוחק שאנחנו מרגישים זה בגלל שיש סביבנו כל מיני שדים שממלאים את המרווח ביני לבין האנשים שיושבים לידי בשיעור. ולכן אני מרגיש נורא דחוק. עכשיו, תשאלו פסיכולוג היום, או לא פסיכולוג, כל אחד, למה יש תחושת דוחק במקום שבו יש המון אנשים והם לא נוגעים אחד בשני? אם הם דוחקים אותי, אז ברור שיש תחושת דוחק, כי הם דוחפים אותי. אני מדבר, לא, אנחנו יושבים, הוא חמש, חצי סנטימטר ממני, אבל הוא לא נוגע בכל אחד, מרוחק סנטימטר מחברו, ואנחנו יושבים באולם צפוף ולומדים תורה, שומעים שיעור. למה יש לנו תחושת דוחק? אז אנשים יגידו לכם, זה ברור שזה אפקט פסיכולוגי, אין שם דוחק אמיתי, אף אחד לא לוחץ עליך. אבל יש לך תחושה פסיכולוגית, כאילו שמשהו לוחץ עליך. בעולם העתיק, נהגו להסביר דבר כזה באמצעים אונטיים. זאת אומרת, אם אני מרגיש דוחק, אז יש שם משהו שלוחץ עליי. המשהו הזה זה השדים. השדים נמצאים איכשהו במרווחים ביני לבין האנשים שיושבים לידי, ולכן אני מרגיש דחוק. או דבר אחר, למשל, למה אנחנו מפחדים במדבר, בחושך, במקומות שוממים? אז בגמרא כתוב כי יש שם שדים. במדבר או בחושך מסתובבים שדים. כשיש אור, כשיש בני אדם, במקומות יישוב, השדים לא מגיעים. איך אנחנו נסביר את זה היום? אף אחד לא יתלה את זה בשדים. לא יודע, תופעה פסיכולוגית כזו, אחרת, אתה מפחד משודדים שיבואו אליך ואף אחד לא יראה. לא יודע בדיוק מה. אבל בעולם העתיק נטו להסביר את זה דרך קיומם של ישים כלשהם. זה דין בחפצה. אנחנו היום
רואים
את זה כדין בגברה. התייחסות של בני אדם. יש פה רעשים.
כבר רואים, כמו בדף יומי שהיה לנו אתמול, כבר רואים שיש שתי גישות בגמרא, אגבי, אם מישהו גר בבית, למה זה טוב, או משום שהשדים לא יהיו שם, או משום שהוא יתקן את הבית. אז כבר יש שתי הגישות האלו, אתה רואה בתוך הגמרא, מחלוקת ביניהם, כן?
זה הדוגמה הבאה שלי בדיוק הייתה זאת. לא ידעתי שזה הדף היומי, אני באבונותיי לא משתתף, אבל זה בדיוק הדוגמה הבאה שהתכוונתי לתת, שזה שאייה יוקת שער. כן, הגמרא בבא קמא, הגמרא אומרת שאם אדם גר בבית של חברו, אז יש לחבר, לבעל הבית, איזשהו סוג של תועלת. למה? כי הבית לא מתפורר. בן אדם שגר בבית, הבית מתוחזק, הבית נקי. אם אתה משאיר את הבית מוזנח, הוא מתפורר, מתמלא אבק. אז הגמרא, כשהיא מתייחסת לדבר הזה, או אחת הדעות בגמרא, אומרת שיש איזשהו שד שקוראים לו שאייה, ושאייה יוקת שער, כן? כשהשד הזה מסתובב בבית, אז הוא מפורר את הבית, אוקיי? איך היינו מתייחסים לזה היום? כמובן, לא שדים ולא בטיח, בן אדם שגר בבית מנקה אותו, מתחזק אותו, ולכן הוא נשאר נקי. אבל עדיין יש מקום לשאול, גם אצלנו היום, אבל למה צריך בכלל לנקות? מה גורם לבתים להתפורר? אז על זה, כן, פיזיקאים יגידו לכם, זה החוק השני של התרמודינמיקה. כן, הבית הולך לקראת אי סדר, לקראת התפוררות עם הזמן. כן, הדברים, כן, החוק השני של התרמודינמיקה בעצם אומר בניסוח פופולרי, שדברים בדרך כלל מתפרקים עם הזמן ולא נבנים או מורכבים עם הזמן. כן, התהליך הטבעי הוא לפרק ולא להרכיב. יש שעציץ נופל מהגג, אז הוא מתרסק לרסיסים, אבל לא שמענו אף פעם שאוסף רסיסים עולה לגג ונהיה עציץ. תהליך כזה לא קורה. זאת אומרת, התהליך הטבעי, אם אין יד מכוונת מבחוץ, במערכת סגורה, שאין התערבות מבחוץ, אז האנטרופיה גדלה, או האי סדר גדל. אוקיי? זה מתפרק. זה ההסבר המודרני. אבל עדיין, תחשבו על זה, יש שאלה לא פשוטה, אוקיי, אתה מסביר לי, אתה מתאר לי את התהליך, שדברים הולכים לקראת התפרקות, אבל הרי יש גם עקרון הסיבתיות. משהו גם גורם להתפרקות הזאת. לא מספיק להגיד, תראה, דברים בדרך כלל מתפרקים עם הזמן. מה זה מתפרקים? יש משהו שמחולל את ההתפרקות הזאת.
אנחנו קוראים לזה עייפות החומר.
עייפות החומר זה מילים. מה בסוף גורם לעניין הזה?
נכון.
אתה מתאר לי את התופעה, אבל אני שואל, מה גורם לזה? מה מעייף את החומר? אז חז"ל נתנו לזה תשובה דרך השד הזה שאייה. כי הם, כשהם מחפשים תשובות לסוג כזה של שאלות, הם תולים את זה בקיומם של ישים. אנחנו לא רואים אותם אולי, אבל הם שם, כי עובדה, הנה יש דברים שקורים, והרי מישהו או משהו גורם לדברים האלה לקרות. אז צריך להבין ש... מאחורי הדברים הלכאורה מיסטיים, פרימיטיביים, החשיבה העתיקה הזאת, יושב בעצם עיקרון שהוא מאוד הגיוני, מדעי, מודרני, לא יודע שתקרא לזה, עקרון הסיבתיות. אם משהו קורה, אמורה להיות סיבה שמחוללת אותו. אם אני מרגיש פחד, כנראה שיש מסביבי, גם אם אני לא רואה את זה בעיניים, כנראה שיש מסביבי דברים שמפחידים אותי, אחרת למה אני מפחד? אוקיי? אז יש איזושהי, אז בעולם העתיק הרבה יותר התייחסו בנינוחות להסברים שנתלים בישים, מופשטים, מיסטיים, מטאפיזיים, בעולם המודרני מסתייגים מסוג כזה של אמירות.
הרב.
אנחנו לא יודעים למשש, לא צופים בהם, כנראה לא קיימים, ואז מחפשים איזשהם ניסוחים אחרים. אני רוצה לומר שהתמונה שראינו ביחס למשפט היא בבואה של אותו עניין. זאת אומרת, כשאני, בן אדם מסתכל על סוגיה מסוימת, לא יודע, אז אין וזה לא חסר. ואתה מגיע לאיזושהי מסקנה מה צריכה להיות ההלכה, או השבת הוודא, אם נדבר על סוגיות שדיברנו עליהן, כן, או קניין רוחני, אוקיי? אז יש לאנשים איזושהי אינטואיציה של מה נכון לעשות. העולם המודרני יגיד, האינטואיציה הזאת זה סתם מובנה בך. תהיה רציונלי, תחשוב מה אתה רוצה להשיג, ותגבש את ההלכה או את המשפט, כדי שישיג את המטרות שאתה רוצה להשיג. בעולם העתיק היו אומרים, רגע, אם יש לי תפיסה שזה נכון, אז כנראה שיש פה משהו אובייקטיבית נכון, משהו במציאות אומר שזה כך, או במילים אחרות, יש פה משהו, אפלטוני, כן, אידאה, אפלטונית שקיימת במציאות. בעולם המודרני מכחישים את קיומם של ישים מופשטים, כולל הקדוש ברוך הוא אגב. זאת אומרת, זה חלק מאותו תהליך. ולמרות שיכולות להיות המון אינדיקציות לקיומם של הישים המופשטים, בעולם המודרני מתכחשים לזה. ואומרים, לא, זה תופעות פסיכולוג, זה דין בגברה, זה לא דין בחפצה. עד כדי כך שגם בעולם המדעי, לפחות לא בין מדענים, אבל בין פילוסופים, יש הרבה מאוד דעות שהתזות המדעיות, או הישים המדעיים, זה סטייטמנט עלינו, לא על העולם. בעולם אין אלקטרונים, אף אחד לא ראה אלקטרון אף פעם. בעולם אין אלקטרונים, בעולם יש דברים שאני לא יודע, אני רואה תופעות שהם מחוללים, נוח לי לסדר את התופעות האלה דרך ההנחה שישנם אלקטרונים. כי זה מסביר לי הרבה הרבה תופעות, אבל אני לא באמת מוכן להתחייב לזה שיש אלקטרונים, זה בסך הכל בניתי לעצמי עולם מושגי או מסגרת מושגית, שבתוכה נוח לי לסדר את עולם התופעות, אבל מה שבאמת קיים, מה שבאמת אובייקטיבי במדע, זה התופעות, ההסברים זה אנחנו, זה לא העולם, אני לא אומר שכולם חושבים כך, ממש לא, בטח בין מדענים זה לא נכון, בין פילוסופים יש הרבה יותר שחושבים כך, אבל יש איזושהי נטייה, לסגת מהמציאות מהחפצה אל הגברה, זאת אומרת לתלות את זה באנשים, כל מה שלא ראיתי בפירוש בעיניים כמו אידאות אפלטוניות לא באמת קיים, אז זה אני. כן, מישהו רוצה להעיר?
זה יותר נכון אפילו ב-dark matter ו-dark energy, באמת אף אחד לא יודע שזה קיים.
אם אנחנו מדברים כבר כן גם במתמטיקה, יש אפלטוניזם מתמטי, זאת אומרת, הטענה של הפלטוניות מתמטית, אולי עוד נדבר על זה, זה שהישים של המתמטיקה זה לא קונסטרוקציות שאנחנו בנינו, אנחנו הגדרנו, אלא יש משהו כזה, באיזשהו מובן הפלטוני, הוא קיים בעולם, ובהסתכלות הזאת המתמטיקה זה סוג של מדע, אנחנו בסך הכל חוקרים את ההיבט הזה של המציאות, ואנחנו מגלים את חוקי המתמטיקה, שבעצם חוקי מדע, שהם יוצאים מתצפית, תצפית כמובן לא בעיניים ולא עם מכשירי מדידה, אבל תצפית בעיני השכל. זו התפיסה של הפלטוניזם מתמטי. והתפיסה הלא פלטונית במתמטיקה אומרת, מה פתאום? זה קונסטרוקציות שלנו ואין לזה שום קיום אמיתי. כן, יש רון אהרוני, היה לי איזה קצת ויכוחים איתו, יש מאוד מעניין. אז הוא טוען בתוקף ש... שמתמטיקה זה בכלל מדע אמפירי, הוא טוען שזה לא, אז אפילו לא מדע במובן שאני מדבר עליו, של הסתכלות בעיני השכל, אלא לא, זה הסתכלות בעיניים שלנו, לא בעיני השכל, זה מדע אמפירי, מתמטיקה, זאת אומרת אנחנו רואים שכשמוסיפים שני תפוזים לתוך סל, מוסיפים עוד שלושה תפוזים, יוצא חמישה, אז צפינו בחוק 2 + 3 = 5, אוקיי? זאת אומרת, בעצם הוא רואה את זה כמדע אמפירי, בעיניי זה טעות מרה, אבל זה דיון אחר.
הרב, הדוגמה שהרב הביא עם השדים, זה לא באמת דוגמה מובהקת קצת לפעמים לקריסה של הגישה הפלטונית הזו. איך יכלנו, אפילו התלמוד שלנו וחז"ל ידעו לחיות מאות שנים בתודעה של שדים, ובסוף הסתבר שאין, או שמישהו חושב שיש.
אוקיי, אז מה זה אומר?
שהגישה הזו היא תלויה, הערים תלויים בסערה, שאולי אין להם
שחר. לא, הם תלויים בסערה. ברור שדברים שאני לא צופה בהם בעיניים, הם יותר מפוקפקים מדברים שאני כן צופה בהם בעיניים. השאלה אבל, האם אני עכשיו זונח לחלוטין את התפיסה האונטית או המטאפיזית של האחרת? זה שאפשר לטעות זה נכון. ולכן ברור שאם אנחנו טוענים טענה כזאת, בהחלט שווה להשקיע עוד מחשבה, לבדוק את עצמנו, לראות, אולי יש הסבר אחר וכולי. אבל זה לא אומר אוטומטי שזה לא נכון. זה לא צריך לבדוק.
אבל המגמה היא יותר מגמה מהאפלטוניות אל
היסטורית של עדיין. אני רק חושב שזה הולך רחוק מדי. אני שותף חלקית למגמה הזאת. גם אני חושב שאין שדים, גם אני חושב שכל מיני ישים שהאמינו בקיומם פעם, הם בעצם לא באמת ישים. אבל מצד שני אני אומר, לא, אני לא זונח לגמרי את ההסתכלות העתיקה. אני כן מאמין בקיומן של עובדות אתיות, עובדות מוסריות. אני כן חושב שאידאות אפלטוניות זה משהו קיים, כי אחרת אנחנו הופכים את כל העולם למשהו שהוא קונבנציונליסטי, זאת אומרת, קונבנציות. זה לא, אין פה אמת ושקר, אין פה נכון ולא נכון, והרי אותם אנשים עצמם מדברים בשפה של, דיברתי, זה בדיוק הטור האחרון שלי, כן, על מוסר ורגש, אותם אנשים עצמם שמדברים על זה שהכל סובייקטיבי, יוצאים למלחמות ג'יהאד, לא מוסלמי, אלא ג'יהאד מוסרי, כנגד רשעים מוסריים. זאת אומרת, ההנחה שלהם בסאבטקסט לפחות, שיש מוסר אובייקטיבי, יש אמת מחייבת, יחד עם האמירות הסובייקטיביות האלה. ואני חושב שהדיסוננס הזה שבתוכו חי העולם שלנו, בהרבה נקודות אגב, יש באמת חיים בתוך סתירות, די מטורפות בתפיסות המודרניות, זה נובע בדיוק מתהליך ההכחשה שתיארתי. שמצד אחד אתה מבין שאפלטון צודק, זאת אומרת, יש דברים מסוימים שבאמת קיימים שם גם אם אני לא רואה אותם בעיניים. אני תופס אותם באמצעות השכל, ואני מבין שכך נכון, ומי שאומר אחרת טועה. מצד שני, אין לי תצפיות שיכולות להושש את זה. אם מישהו לא רואה את זה, אני לא יכול להוכיח לו. להכריח אותו לקבל את זה. ואז בעצם ישנה איזושהי תופעה שלאט לאט אני מכחיש, או אני מתכחש לאינטואיציות שלי, ואני צריך לומר, לא, זה הבניות שבעצם נמצאות בי, וזה הכל סובייקטיבי, והכל דין בגברה במקום דין בחפצה. ואני אומר שהתהליך הזה יש לו הצדקה מסוימת, אבל לא נכון לקחת אותו רחוק מדי. בהקשר המשפטי למשל, בלי קשר לשדים, שדים אני גם לא נוטה לחשוב שיש, אבל בהקשר המשפטי, אני כן חושב שיש עובדות משפטיות או עובדות אתיות שקובעות מה נכון. זאת לא הפניה סובייקטיבית או קונבנציה בלבד. התחושה שלנו שכך נכון וכך לא נכון היא מעוגנת באיזשהו סוג של תצפית, מופשטת באיזשהו מובן, תצפית. ועל זה אני לא חושב שנכון לוותר. ולכן ההסתייגות מצורת החשיבה העתיקה הסתייגות, אבל לא צריך לזרוק, לשפוך את התינוק עם המים. זאת אומרת, יש שם משהו שעדיין יכול להיות נכון. אפלטון הוא זה לא אוסף של שטויות. זה לפעמים נלקח רחוק מדי. אוקיי? פיתגורס כמובן, זה האפלטוניזם המתמטי, אבל זה, כן, זה אותו עניין. אז לפעמים לוקחים את זה רחוק מדי. פיתגורס ממש ראה את זה כישים כמעט במובן פיזיקלי. אז אני לא חושב שהאפלטוניזם המתמטי מדבר על ישים במובן הזה. אבל הוא כן מדבר על איזשהם מבנים שקיימים במובן כלשהו במציאות עצמה. זה לא דברים שאנחנו, לא קונסטרוקציות שלנו. במובן הזה אני כן חושב שגם אם לא פיתגורס, אבל אפלטון צדק. אוקיי? אבל זה נראה עוד, בכל שעל פלטוניזם מתמטי ומדעי עוד נדבר.
יש פה לכאורה שני וקטורים או שתי הנחות, או אני לא יודע איך להעביר את זה, ממש מנוגדות. שאנחנו יודעים שלאמוראי אסור לחלוק על תנאי. כלומר, אם הם, לא זוכר את הציטוטים, אם הם כמו אר, אנחנו כמו נמלא, לא, בקיצור, אנחנו אפס לעומת ה...
אנחנו ככה מורים.
כן. ומצד שני, אנחנו מיום ליום, שוב, המדע, אם הוא כן סותר, אמונה, לא סותר, זה נושא אחר, אבל בגדול אנחנו נכנסים לכל מיני תואת, תובנות חדשות, שהנה, שדים, אז חזלינו ורבותינו וקודמינו הם אמרו דברים שאנחנו היום לא מאמינים בהם. אז איפה, אז מה, הם היו החכמים ואנחנו הטיפשים, או להפך, או מה?
יש, כמו שאומרים, בכביש אל תהיה חכם, תהיה צודק. ואת יכול להיות מצב שבן אדם הוא מאוד מאוד חכם, זה לא אומר שהוא תמיד צודק. ולפעמים ננס על גבי ענק, כמו שהמטאפורה שגם בראשונים, אבל גם זה מקורה בגויים, כן, תוספות ריד לוקח את זה בתשובות שלו ועוד, אבל ננס על גבי ענק, הוא רואה יותר רחוק מהענק שיושב על גביו. אז מי יותר גבוה, הענק או הננס? הענק יותר גבוה.
נכון, אבל
לא דיברנו... יותר רחוק.
אבל לא שאלנו על חוכמה, דיברנו על... על, על, על מסקנה, על ידע, האם מותר לנו לחלוק על, על דעתם או לא?
צריך
לא רק בקטע של החוכמה.
והשאלה אם לחלוק על דעתם, זה בכלל לא קשור לגדלותם. זה הגדרה שיש להם סמכות פורמלית, כמו שאני לא יכול לחלוק על חוקי הכנסת. זה בגלל שהכנסת יותר חכמים ממני? אני לא העלבתי אתכם, אל תעליבו אותי. אני אמור לציית לכנסת, בגלל שהיא הכנסת, לא בגלל שהיא יותר חכמה ממני. ואותו דבר, הסמכות של הגמרא במובן שצריך לציית או אסור לחלוק להוראות ההלכתיות שלה לא נובעת מזה שהיא יותר חכמה, היא נובעת מזה שזה החוק, זה הכנסת, נקרא לזה כך. עכשיו האמירות האלה שהם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, הם לא אמירות, הם לא קשורות לאיסור לחלוק על מה שכתוב בגמרא, הם הערכות של תלמידים לרבותיהם או לדורות קודמים יותר, ועל זה אמרתי שזה כמו ננס על גבי ענק. שבמובן הזה, למשל, הגמרא עצמה הרי אומרת, הלכתה כבתראי, לפחות מזמן הבאי ורבה והלאה. למה הלכה כבתראי? אז הראשונים מסבירים, למרות שהאחרונים יותר קטנים מהראשונים, אבל זה כמו ננס על גבי ענק. ולכן האחרונים יותר צודקים, למרות שהראשונים יותר חכמים. עכשיו, חוכמה ובאמת, זה לא תמיד הולך ביחד. זה לא תמיד הולך ביחד, כי כמו שג'ורג' אורוול אמר, יש שטויות כל כך גדולות שרק אינטלקטואלים יכולים לקבל אותן. או להגיד אותם, נכון? זה, ואנחנו רואים דברים כאלה בכל יום, רק בימים האלה אנחנו רואים בכל רחבי העולם דוגמאות יפות לעניין הזה. אבל מעבר לזה אני אומר, חוכמה זה דבר מצטבר, או אמת, סליחה, אמת זה דבר מצטבר, לא החוכמה. זאת אומרת, אני יכול להכיר יותר טוב את העולם, כי יש לי יותר דורות של לימוד ומחקר מדעי שעברו עד שאני הגעתי לעולם. אז אני ניזון מהרבה יותר שנים של מחקר וחשיבה מדעית וכדומה, אז אני יודע יותר מדע. זה אומר שאני יותר חכם מהרמב״ם או מהריסטו? לא, פשוט הם היו יותר מוקדם בשרשרת, אני יושב על הגב שלהם, ולכן אם תשאל אותי מי יותר חכם, יכול להיות שהם היו יותר חכמים. תשאל אותי מי יותר צודק, אני יותר צודק. שני דברים שונים. עכשיו אני לא נכנס לשאלה האם זה באמת נכון שראשונים היו יותר חכמים, זה דיון אחר, וגם כתבתי על זה שבבחינות מסוימות אולי כן, בבחינות אחרות לא, אבל אני אומר, עצם האמירה שהראשונים היו יותר חכמים לא סותרת את העובדה שאנחנו יודעים טוב יותר מדע, מתמטיקה וכל מיני דברים, תחומים אחרים. זה לא, אין קשר. הבן אדם יכול להיות חכם מאוד מאוד גדול ולדעת פחות ממני, כי הוא היה יותר מוקדם ממני בשרשרת של צבירת הידע. זה הכל. אז אני חוזר לענייננו, אז בעצם הטענה היא שהתהליך הזה של המעבר מחשיבה אונטית, כן, מטאפיזית, של ישים קיימים, לדינים בגברה, לחשיבה סובייקטיבית, קונבנציונליסטית, שהכל מוסכם, או מאפלטון לאריסטו, הוא תהליך שהוא מאוד אופייני לדורות שלנו, לדורות מהעת החדשה, כן, מה-16 ועלה, העידן המדעי, בעצם הולך יותר ויותר לכיוון הזה, גם בפילוסופיה, לא רק במדע, אבל המדע עצמו אגב הוא קצת חריג בעניין הזה, כי דווקא שם רוב המדענים אני חושב כן מאמינים בקיומם של הישים התיאורטיים. לא רואים את זה כטענות עליי בגברה, אלא כטענות על החפצה, כן, על העולם עצמו. אבל פילוסופים כן מייצגים את התהליך הזה, ואני חושב שזה תהליך שיש בו משהו שבעיניי נכון, אבל צריך להיזהר לא לקחת אותו רחוק מדי. יש מימדים במציאות עצמה שהם קיימים, הם שם, הם באמת אובייקטיבית, למרות שאני לא יכול להצביע עליהם באצבע. ואני לא יכול לראות אותם בעיניים. זה לא נכון לזרוק את כל האפשרות הזאת לפח, מה שלא ייתכנו, לא תיתכן האידאות אפלטוניות. אוקיי? זה אני חושב שלא נכון. לא כל דבר שאני רואה הוא ישות מיסטית או ישות מטאפיזית. זה לקחת את זה רחוק מדי, אז לכן אני אומר, צריך ללכת בזהירות בין שני הכתבים האלה. אוקיי.
למה לא להאמין בשדים?
אה?
אז למה לא להאמין בשדים ומהלכים?
אני נוטה לחשוב שאין, אבל אתה יכול להאמין, אני לא יודע, אין לי טענות מאוד חזקות בעד או נגד. אני רק, בוא נגיד, לתיאורים שהגמרא מביאה על זה שיש שם רגלי תרנגול וזנבות חתולים, שם הגמרא בברכות, איך אנחנו רואים ומורחים את הקיטמה על העיניים כדי לראות את השדים האלה, קשה לי להאמין שאם אני אעשה את זה היום אני באמת אראה משהו, אבל אולי אני סתם שבוי בקונספציות.
אנחנו מדברים על מלאכים.
מה?
על מלאכים.
אתה שומע?
על מלאכים. האם הרב רם ראה מלאכים?
אני אומר שהם קיימים, המלאכים. אתה מניח שברור שבמלאכים אני כן מאמין, רק בשדים לא. לא, אני לא יודע. אני לא, אגב, אני גם לא שולל את קיומם. כי המלאכים, נגיד השדים, זה מין משהו שהוא בדרך כלל מסקנה שלי. זאת אומרת, אני רואה תופעות לא מוסברות ואני תולה אותן בשד. אז על המסקנות אני יכול להתווכח. אבל המלאכים, יש איזושהי מסורת, אני חושב, מאוד חזקה במקרא עצמו, שיש דבר כזה שנקרא מלאכים, השליחים הרוחניים של הקדוש ברוך הוא. אז את זה אני מוכן יותר לקבל, כי שם זה לא מסקנה שאני משיג כדי להסביר תופעות, אלא זאת מסורת שקיבלתי, כמו שאני מקבל שיש אלוקים. גם אותו לא ראיתי אף פעם. ויש לי כל מיני אינדיקציות לקיומו. אז אני אומר, לגבי מלאכים, אני לא יודע, אני בצריך עיון, או שיש או שאין, אבל זה לא אותו דבר כמו השדים. זה לא אותו דבר. בהחלט יכול להיות שגם למלאכים צריך לעשות טרנספורמציה פרשנית, כמו שעשינו לשדים, ולהגיד שהמלאכים זה בסך הכל שליחים של הקדוש ברוך הוא במובן של חוקי טבע או כוחות טבעיים, ולא במובן של ישויות מיסטיות או ישויות מטאפיזיות. לא יודע, לא, אולי כן, אולי לא. הדברים האלה יכולים להיות גם מטאפורות, הדברים האלה יכולים להיות תיאורים שהם לא דווקא מתארים עובדות, מישהו נפגש עם המלאך, כן? זה לא אומר שהוא באמת נפגש עם מלאך. הגמרא בירושלמי, בחגיגה נדמה לי, הגמרא אומרת, איך היא דמי בת קול? מה זה בת קול? הגמרא מביאה שם כמה דוגמאות, למשל דוגמה אחת, שמישהו עמד לרדת לבבל כדי לשאול את שמואל שאלה הלכתית. שמואל היה מחכמי בבל. והוא עבר ליד בית תינוקות של בית רבן, ושלמדו בדיוק את הפסוקים של שמואל מת, בספר שמואל. ששמואל מת. ואז הוא הבין שבעצם אין לו מה לרדת לחוץ לארץ, או כי שמואל מת, או כי לא רוצים שהוא ילך לחוץ לארץ, לא משנה. אבל הוא הבין מזה לא ללכת לחוץ לארץ. שאלה מעניינת למה זה לא איסור שלא תנחשו, זה דיון אחר. אבל הגמרא מביאה את זה כדוגמה למה זאת בת קול. ואנחנו היינו מבינים שבת קול זה איזשהו משהו, אירוע טרנסנדנטי,
תפליטי,
משהו ההזנה רוחנית.
אמן.
זה פרשנות לאירועים שקורים לידי. פשוט יש תשומת הסתכלות מסוימת, אנחנו קוראים לה בת קול. יש פה רעשים. יש תשומת הסתכלות מסוימת שאנחנו קוראים לה בת קול. ולכן יכול להיות שגם מלאכים זה בסך הכל שם שניתן למשהו שהיום היינו קוראים לו תופעות טבעיות כאלה או אחרות. אולי לא מוסברות, כן מוסברות, אני לא יודע בדיוק. אבל לא בהכרח שיש באמת מלאכים עם שש כנפיים לאחד.
כל התנך, מלאי מלאכים. דניאל, צחריה, כל הנביאים.
אמרתי, הזכרתי את זה. אז אני אומר, יכול להיות שבתנך זה תיאורים מטאפוריים. יש הרבה תיאורים מטאפוריים בתנך, או לפחות יש פרשנויות שמדברות אפילו בתורה, הרמב״ם מדבר על תיאורים שהם משל. המלאכים שבאו לאברהם אבינו, זה היה בחלום הלילה. זה גם המלאכים באו בחלום הלילה. אוקיי? לא, אני לא יודע אם חז"ל פרשו את זה בצורה מטאפורית או לא. אני יכול לפרש את זה בצורה מטאפורית, אני לא יודע. אין לי מושג. אבל אני אומר, אני לא מחויב להסתכלויות החז"ליות שהן לא בהקשר ההלכתי. בהקשר ההלכתי זאת הכנסת, זה מחייב. אבל בהקשרים של צורת הסתכלות על העולם, כמו שאמרנו קודם, גם אם הם היו חכמים גדולים, אבל אני יודע יותר איך להסתכל על העולם ואיך להבין את העולם. ולכן אני לא מרגיש מחויב למה שחז"ל אמרו, גם אם הם לא תפסו את זה כמוני. אז לכן זה לא, אני לא יודע, האם הם התכוונו מטאפורית או לא מטאפורית, לא נראה כך, נראה שהם התכוונו באמת. ואני לא יודע, הרמב״ם מדבר על אגדות חז"ל, והוא אומר בפירוש, הרבה מאוד אגדות, כל האגדות שנראות לנו מוזרות, הם בעצם רק משלים, והם לא באמת תיאורים אמיתיים. הוא אומר את זה, אני אומר יותר מזה, אפילו הדברים בתורה עצמה. אפילו הדברים בתורה עצמה. תיאורים של המלאכים שהגיעו לאברהם אבינו. אם אתה הולך עד שמה, אז ממש לא ננעלו שערי הפירוש. אז להביא ראיות לתיאורים תנכיים של מלאכים, זה ראיות חלשות.
הרמב״ם באמת עושה מטאפורה גם למלאכים, לא? השכל הפועל.
עוד פעם, לא הבנתי.
גם המלאכים הרמב״ם עושה מטאפורה.
יכול להיות, אני לא יודע מה זה שכל פועל, זה לקוח מאריסטו, אבל אני אף פעם המושגים...
כן, כאילו, הוא לא מפרש את זה כאישים, כאילו, כל כך.
לא יודע, מי אמר שלא? לא יודע.
יש מקומות שיש חפיפה...
הגלגלים והדברים האלה זה ישים קיימים, נראה מדבריו שם בהלכות דעות, הלכות יסודי התורה, סליחה, שזה ככה.
כן, כאילו יש את הגלגל ויש את השכל של הפועל של הגלגל, אז...
אבל יש מקומות שיש חפיפה בין ההלכה ובין ההבנה של דברים אלו, כמו איך לתאר מישהו אפיקורס או מישהו מין. אז זה נכנס לתוך הגדר של ההלכה מצד אחד, וגם כן...
טוב, אני צריך, בשביל זה אני צריך שיעורים, נתתי כבר סדרות שיעורים על זה, אבל זה אני צריך שיעור נפרד. השאלה היא איך אני... אם אני לא חושב שיש סמכות לגמרא או לחז"ל בתחומים שהם לא הלכתיים, מה אני עושה עם הוראות הלכתיות שלהם שמבוססות על הנחות עובדתיות או השקפתיות? אני אגיד
בקצרה,
לדעתי, אם ברור שזה מבוסס על זה, אז ההוראה ההלכתית בטלה. זו הוראה הלכתית שניתנה בטעות. זאת אומרת, אז כמו ש... כמו מקח טעות. זאת אומרת, ברגע שהתברר לי שהבסיס להוראה הזאת הוא מוטעה, וגם הם היו מבינים, הם היו חיים היום שזה מוטעה, אז ההוראה בטלה. אני חושב שפה זאת דעתי, הרוב הפוסקים לא מסכימים, אבל זאת לגמרי דעתי. המקרה של קינה כמובן זה תמיד מביאים, אבל יש מקרים הרבה יותר, עין הרע, הרמב"ם הלך עם זה בעצמו, עם העין הרע. הוא משמיט באופן שיטתי את כל ההלכות התלמודיות שעוסקות בעין הרע. משמיט מההלכה, הוא לא פוסק את זה להלכה. כי הוא לא חשב שהעין הרע קיים.
ומה שיותר ברור, יש את המים שלנו ומצות.
כן.
זה בנוי על משהו פיזיקלי.
זה לא עין הרע. זה מחממת את
המים. תחת וכן הלאה, שאנחנו לא מאמינים בזה.
לא, הנקודה היא כן, אבל זה שצריך מים קרים, את זה אתה יכול להמשיך לשמור. האם המי המעיין זה הדרך הנכונה להשיג מים קרים? שים בפריזר, הם יהיו יותר קרים. זה דיון אחר, אז אני אומר, בהחלט נכון. זאת אומרת, אני חושב שצריך מאוד להיזהר עד איפה מגיעה ההלכה ומאיפה מגיעות הנחות עובדתיות. אם ברור שההלכה מבוססת על הנחות עובדתיות שגויות, לדעתי היא לא מחייבת. כן, מים מגולים, ארוך השולחן כותב פה, שלא צריך להקפיד על זה, אין נחשים אצלנו היום, ולא צריך להקפיד על דבר כזה, זה שינוי מציאות, זה לא בגלל שאנחנו מבינים אחרת.
רוב הפוסקים לא מתירים לשים מים מקרר או משהו.
רוב הפוסקים, אני לא מסכים איתם, מה לעשות? רוב הפוסקים לא חושבים את מה שאני אומר עכשיו. אני מסכים, כמעט כולם לא. כמעט שום פוסק לא מוכן להגיד, אפילו על קינה בשבת, שאנחנו אמורים להחמיר מול חזל, לא להקל מול חזל. אפילו שם כמעט אף פוסק לא מוכן להגיד שזאת טעות ואפשר להתעלם. כמו שלי, זה נראה פשוט.
הרב משה לוי ככה פוסק.
מה?
הרב משה לוי ככה פוסק.
אוקיי. זה כמעט לא קיים בין הפוסקים.
אבל כאילו יש לזה עוד פרשנויות, שזה לא בהכרח אומר שהם... שזה בגלל שאנחנו מבוססים על המדע של הקינה.
אני יודע, אבל הפרשנויות האלה בדרך כלל באות אחרי שהחלטת שאתה לא רוצה לשנות. אחרי שהחלטת שאתה לא רוצה לשנות, אז אתה מוצא פרשנויות כאלה או אחרות לדין המקורי, למרות שכשאתה מסתכל, ברור לך מאיפה הוא בא. אז אני לא כל כך קונה את הפרשנויות האחרות האלה, אבל בסדר, אם יש פרשנות אחרת, אז אין בעיה, אני אמרתי. רק במקום שברור לך שהדין הזה מבוסס על... טענה עובדתית לא נכונה, אז זה לא תקף. אם אתה לא בטוח בזה, אז לא. זה, אני לא מתווכח עכשיו על שאלה ספציפית. טוב, אני רוצה לעבור רגע לשלב הבא, ולדבר קצת על מושגים הלכתיים, והיחס בין המושגים ההלכתיים לבין המאפיינים שלהם או המרכיבים שלהם. הרמב״ם בשורש 11, שורש י' א', הרמב״ם אומר שלא מונים חלקים של מצווה בפרט חלק בפני עצמו, כשיהיה המקובץ מהם מצווה אחת. כן, אני כן דוגמה שתבהיר את העניין, ארבעת המינים. יש ארבעת המינים, אומר הרמב״ם, כמה מצוות אנחנו מונים? אתרוג, לולב, הדס והרבה, זה מצווה אחת או ארבע מצוות? אומר הרמב״ם, זאת מצווה אחת. למה? כי יש פה ארבעה חלקים שהמקובץ מהם הוא מצווה אחת. במצב כזה אנחנו לא מונים כל חלק כמצווה, אלא את כל הארבעה האלה כחלקים של מצווה אחת. זאת בעצם הטענה. בתוך השורש הזה, הרמב״ם נכנס לדיון מה היחס בין השאלה האם החלקים השונים מעכבים אחד את השני, לבין השאלה אם זה שתי מצוות או מצווה אחת. כן? בנטייה הפשוטה שלנו, אנחנו אומרים שאם יש שני חלקים של מצווה שמעכבים אחד את השני, אז ברור שזאת מצווה אחת שיש לה שני חלקים. אבל אם זה שני חלקים שלא מעכבים אחד את השני, אז זה כנראה שתי מצוות. זה לא, לא, זה לא מצווה אחת עם שני חלקים. הרמב״ם אומר לא נכון. למשל, המשנה במנחות שאומרת, התחלת לא מעכבת הלבן והלבן לא מעכבת התחלת, ותפילין של יד לא מעכבת של ראש ושל ראש לא מעכבת של יד, לכאורה היינו מצפים שהרמב״ם ימנה את מצוות ציצית כשתי מצוות, מצוות תחלת ומצוות לבן, ואת מצוות תפילין כשתי מצוות. אבל הרמב״ם לא מונה את זה כך. הרמב״ם מונה את תפילין כשתי מצוות, אבל את ציצית כמצווה אחת. ולכן אומר הרמב״ם, העובדה שמשהו מעכב או לא מעכב, לא בהכרח מגדירה האם זאת מצווה אחת או כמה מצוות. אז מה כן? אולי רק הערה, שתעזור לנו בהמשך, כשאני אומר שהתחלת לא מעכבת הלבן, אז אנשים בדרך כלל חושבים שהתחלת זה איזה מצווה קיומית. זה וולונטרי. עשית, הרווחת מצווה. לא עשית, לא קרה כלום. זה לא נכון. התחלת זה מצוות עשה חיובית. מי שלא שם תחלת זה ביטול עשה. אבל זה לא מעכב את הלבן. אבל אם שמת את הלבן, לא הפסדת את מצוות לבן אם לא שמת תחלת. אבל ברור שאת מצוות תחלת לא קיימת. יש פה ביטול עשה. אז כשאני אומר שהתחלת לא מעכב את הלבן, לא אמרתי לשים תחלת זה משהו שלא חייבים אותו. שני דברים שונים. רק היה מקום להגיד שלא רק, ברור שחייבים לשים תחלת, רק השאלה, האם בלי לשים תחלת בכלל מה שעשיתי שווה משהו? האם לשים לבן לבד זה בכלל שווה, יש לזה ערך? היה מקום להגיד שאולי לא, כי התחלת מעכב. ואתה אומר, לא, התחלת לא מעכב, את הלבן. אבל ברור שהוא מעכב את התחלת עצמו. ואת אם לא שמת את התחלת, אז ביטלת, עשה של תחלת, זה מצווה חיובית. לכן, יש הרבה טעויות ביחס לעניין הזה של העיכוב. זאת אומרת, מה מעכב את מה? בכל מקרה, לענייננו, עוד מעט אנחנו נחזור לנקודה הזאת.
אבל תחלת לא יכול להתקיים בלי הלבן.
מה, לא הבנתי?
תחלת בלי הלבן, זה לא יכול להתקיים.
למה לא?
כאילו, באיזה אופן? התחלת הוכל על הציצית, כאילו שיש כבר מצווה.
מה פתאום? אם אני צובע את הלבן בתחלת, אז זה תחלת, זה לא לבן.
לא, בשגמר אומרת, כאילו שזה לא מעכב.
זה היה לבן, אבל עכשיו זה תחלת.
כאילו, בתפילין אני רואה שיש כאילו...
אם אתה שם פתיל תחלת בלבד, לא יצאת גם ידי חובת לבן וגם ידי חובת תחלת. זה רק תחלת.
אז ויצאת ידי חובת תחלת?
כן, ברור. אז הנקודה זה בעצם הוא אומר שחלקים שלא מעכבים אחד את השני, לפעמים זאת מצווה אחת, אומר הרמב״ם, כשיהיה העניין אחד. זה הקריטריון שלו. לא העיכוב הוא הקריטריון, אלא אם העניין הוא אחד. הכוונה, כי הכוונה בציצית, למען תזכרו. אם כן, כלל הדבר המחייב לזיכרון, מצווה אחת יימנה. כן? אולי אני פה מקריב, אני לא שיתפתי.
רגע, אבל בציצית זה שתי מצוות.
לא.
בציצית זה מצווה אחת?
כן, תפילין זה שתיים.
ובתפילין זה שתיים?
כן. אוקיי. תראה לך שאפילו החלקים שאינם מעכבים זה את זה, פעמים יהיו מצווה אחת כשיהיה עניין אחד. כי הכוונה בציצית למען תזכרו. התורה עצמה אומרת, למען תזכרו. אם כן, כלל הדבר המחייב לזיכרון, התכלת והלבן ביחד, מצווה אחת ימנה. הנה לא נשאר לנו אם כן שנביט במניין המצוות, לאומרם מעכבים או אינם מעכבים. כי אם לעניין לבד, האם הוא עניין אחד או עניינים רבים. השאלה אם העניין הוא אחד, והרמב״ם מבין שהתכלת והלבן ביחד בעצם מייצרים את הזיכרון. כן, כמו שהגמרא אומרת, תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד וכו'. יש פה איזשהו עניין, וזכרתם את כל מצוותיי. והתכלת והלבן עושים ביחד את העבודה של הזכירה. לכן זאת מצווה אחת, למרות שהם לא מעכבים אחד את השני. עכשיו, מה בעצם הדבר הזה אומר? שיש פה איזשהו עניין משותף אחד לחלקי המצווה, או לא עניין משותף אחד? מה בעצם ההבדל בין שני הדברים האלה? אז תראו, יכולים להיות שלושה סוגי יחס אפשריים בין החלקים לבין המכלול. יכול להיות סוג ראשון, שלכל חלק יש קיום עם ערך עצמאי. כשאתה מקיים את התחלת, אתה זוכר את המצוות שקשורות לתחלת. כשאתה מקיים את הלבן, אתה זוכר את המצוות שתלויות בלבן. כל אחד מהם יש לו ערך עצמאי, לא תלוי בשני, לכן הם לא מעכבים אחד את השני. ועדיין יכול להיות שזכירת המצוות כולה זה מצווה אחת. אבל התחלת והלבן, הפעולה של כל אחד מהם לחוד, לא תלוי בשני. כל אחד יש לו פעולה עצמאית. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה שקיום של כל חלק הוא בעל ערך, אבל רק ההצטרפות של כל החלקים ביחד משיגה את המכלול. בסדר? זאת אומרת, יש איזשהו, בניגוד לתכלת ולבן של ציצית, ששם זה, אתה יכול גם להגיד את זה ככה. במצוות, בתכלת אתה זוכר את כך וכך מצוות, בלבן אתה זוכר את המצוות האחרות, וביחד אתה זוכר את כל המצוות. אבל הפעולה של התכלת לא תלויה בלבן, והפעולה של הלבן לא תלויה בתכלת. את כל אחד מהם עושה את הפעולה שלו מצד עצמו. זה שני חלקים נפרדים, שלא תלויים אחד בשני. יכול להיות מצב שבו גם הפעולה שהתחלת עושה, צריכה את הקונטרסט מול הלבן. זאת אומרת, ברגע שאני רואה את ההבדל בין תחלת ולבן, אז הפעולה של התחלת נעשית. ואת הלבן נוטל חלק גם בפעולה שעושה התחלת. ולכן שם יש ערך לכל חלק לחוד. יש פעולה שעושה התחלת, יש פעולה שעושה הלבן. אבל רק אם הם באים ביחד, אז אני משיג את המכלול השלם של המצווה. ולכן במצב כזה עדיין יכול להיות שחלק אחד יעכב את החלק השני, אבל יהיה לו ערך מצד עצמו. בסדר? וזה אפשרות שנייה. אפשרות שלישית זה שבעצם אין לשום חלק ערך מצד עצמו. רק צירוף החלקים יש לו ערך. זאת אומרת, אם עשית אחד מהם, הוא פשוט לא שווה כלום. זה...
דבק כזה ש...
מה?
יש דבק שמורכב משני חומרים, אם לא שמת אותם יחד...
הקמח והמים ביחד יוצרים דבק. המים לבד לא עושה דבק, והקמח לבד לא עושה דבק. אבל המים והקמח ביחד יוצרים דבק. אוקיי? אז זה סוג שלישי של יחסים בין מרכיבים לבין מכלול. המקרה הראשון זה כל חלק לא מעכב את האחר, ואפשר לומר שהוא גם לא מעכב את המצווה הכוללת, כי אין מצווה כוללת, כי כל אחד מהם עושה את הפעולה שלו. במקרה השני, או במקרה השלישי, ברור שלעשות חלק אחד לבד, לא רק שהוא מעכב את החלק השני, הוא פשוט לא עשית כלום, אתה עיכבת את המצווה. לכן פה זה לא כמו תכלת ולבן, פה זה לא, זה חסר ערך לחלוטין מבחינת המצווה כולה. לא עשית כלום, אוקיי? במקרה השני יש מקום קצת להתלבט. כי במקרה השני הטענה היא שכל חלק, אם קיימתי אותו, יש לזה ערך. אבל רק ההצטרפות של כל החלקים בעצם מהווה איזה מצווה שהיא מכלול שלם. אז הסוג השני בעצם אומר שיכול להיות שחלק מסוים לא יעכב את החלק האחר. זאת אומרת, יש ערך לעשות רק חלק של המצווה. אבל אי אפשר להגיד שעשיתי את המצווה כולה. במקרה הראשון, אם עשיתי חלק אחד, אז עשיתי אותו. אין דבר כזה לא עשיתי את המצווה כולה, כי אין מכלול. שני החלקים לא מתקבצים למכלול אחד. במקרה השני, שני החלקים מתקבצים למכלול אחד. אבל גם אם עשיתי רק את החלק האחד מהמכלול, השגתי את המכלול באופן חסר. נגיד, כשאני שם רק לבן בלי תחלת, אפשר להגיד שהשגתי את המטרה של הלבן, ואפשר להגיד שהשגתי את המטרה של הציצית, רק לא באופן שלם.
זה חצי שיעור למצוות.
כן, אבל חצי שיעור האיכותי, לא כמותי. כשאני מדבר על, כן, זה השפת אמת והראש בתחילת שבת שם, למה אין חצי שיעור בהוצאה בלי, בהכירה בלי הנחה בשבת. זה חצי שיעור האיכותי, לא כמותי. ככה הוא מסביר למה אין שם חצי שיעור. וכשאתה אוכל חצי זית חזיר, אז זה חצי מהכמות, אבל עשית בדיוק את אותו דבר, אכלת חזיר. הכמות חסרה. בהכירה בלי הנחה או הנחה בלי הכירה, חסר חלק מהאיכות של הפעולה, זה לא חסר חצי כמותי של הפעולה. ושם לא בטוח בכלל שיש דבר כזה חצי שיעור. אז
גישה שנייה בעצם אומרת שאחד ועוד אחד זה שלוש. יש פה אחד, פה אחד, ושניים יחד זה עוד כאילו מצווה נוספת.
כן, אבל לא הייתי אומר כך, הייתי אומר שאחד ועוד שניים זה משהו חדש. אחד ועוד שניים זה מכלול. זה לא שאתה משיג את אחד ומשיג את שתיים. אלא אם קיימת את אחד ואת שתיים, השגת את המטרה שמשותפת לשניהם, מטרה אחת שמשותפת לשניהם. אז באיזה מובן אחד לא מעכב את השני? רק במובן הזה, שגם אם עשית את הלבן, השגת את המטרה של ציצית, אבל באופן חלקי. לא חלק כמותי, אלא השגת אותה לא בצורה הכי מושלמת. אם היה קונטרסט מול התחלת, זה היה מזכיר לך טוב יותר את המצוות. הלבן לבדו מזכיר קצת. אוקיי, סתם רק כמשל. אוקיי? אז זה אומר שבעצם יש ערך לקיים את הלבן או את התחלת לחול, אבל הערך הזה הוא לא בקיום מצוות לבן, אלא הוא בקיום מצוות ציצית. רק לבן גם הוא ציצית, רק ציצית חסרה. ההבדל הוא שבהגדרה הזאת שנתתי עכשיו, בהגדרה השנייה, הלבן והתחלת ביחד יוצרים מכלול אחד. הלבן והתחלת הם מרכיבים שלו, מאפיינים שלו, אבל הם לא הדבר עצמו הוא לא לבן פלוס תחלת, הדבר עצמו זה ציצית. רק יש לבן ותחלת שהם ביחד יוצרים את המושג ציצית. ואם לקיים את הלבן לחוד או את התחלת לחוד, גם זה ציצית, רק ציצית חסרה, אז זה לא מעכב, וקיימתי את מצוות הציצית, יש לזה ערך, אבל עדיין זה יימנה כמצווה אחת אצל הרמב״ם, למרות שזה לא מעכב. אבל אם זה שייך לסוג הראשון, ששם יש שני חלקים, ושקיימתי את האחד, לא קיימתי את מצוות ציצית באופן חסר, זה קיימתי את מצוות לבן. אז שם זה באמת יימנה, כשתי מצוות, יש מצוות לבן ויש מצוות תחלת, שתי מצוות שונות. בסוג השני, זה יימנה כמצווה אחת, מצווה ציצית. יש הרבה דרכים לעשות ציצית. יש הדרך המעולה ביותר זה לעשות תחלת ולבן, ודרכים פחות טובות זה לעשות או רק תחלת או רק לבן. אבל כל הדרכים האלה זה דרכים לעשות ציצית. זה לא דרכים לעשות לבן או לעשות תחלת. זאת יש מושג כולל שהמאפיינים השונים יוצרים אותו. המכלול הזה מייצר משהו שלישי, מה שאתה אמרת שלוש, אוקיי? ולא סתם צירוף של אחד ושניים. אפשר לקרוא לזה בשפה של הרוגת שעובר, זאת הרכבה מזגית ולא הרכבה שכונית. ואת האחד ושניים מתמזגים ויוצרים איזושהי ישות שלישית, ולא רק חיים בשכנות אחד ליד השני, הרכבה תרכובת פיזיקלית ותרכובת כימית. אז ההבדלים האלה בעצם, הם כנראה מה שעומד מאחורי מה שהרמב״ם אומר, שיש חלקים שלא מעכבים והם שתי מצוות, זה כמו תפילין, ויש חלקים שלא מעכבים אבל הם מצווה אחת. הם לא מעכבים אבל הם מצווה אחת, כי יש פה שני מאפיינים שונים שעדיין יוצרים מכלול אחד. מה בעצם הדבר הזה אומר? הדבר הזה אומר, אולי עוד משפט לפני כן, בפסוק על מצוות ציצית כתוב, דבר בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורתם, ונתנו הציצית הכנף תלחלת, והיה לכם לציצית. מה זאת אומרת? קודם כל תעשו ציצית על כנפי בגדיכם לדורותם. איך? תשימו על ציצית הכנף פתיל תחלת. זאת אומרת הלבן שתשימו עליו אחרי זה תחלת, מה אומר הפסוק עכשיו? והיה לכם לציצית. השילוב הזה של הלבן והתחלת, זה בעצם מה שהיא הציצית שלכם. אבל תשימו לב, הלבן בעצמו גם קראו ציצית בהתחלה, נכון? ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. ונתנו על ציצית הכנף טיל תכלת. וזה היה קרוי ציצית עוד כשזה היה לבן לבד. ואחרי זה הוספתי תכלת, ועל זה חוזר הפסוק ואומר, והיה לכם לציצית. זה אומר שלבן לבד הוא גם ציצית. הציצית לא מושלמת. אם תשים לבן ותכלת ביחד, זה בעצם מה שיהיה לכם לציצית. עכשיו אני אגיד יותר מזה, והיה לכם לציצית, זה גם נשמע, בפשטות לפחות, כאילו שמושג הציצית קיים עוד לפני הפסוק הזה. אני בעצם צריך לעשות ציצית, נגיד, זה ציצת הראש. אבן עזרא אומר שציצית זה בעצם סוג של סמל. ציצת הראש. מישהו שם איזה משהו על הראש, נוצא על הכובע, שזה הסמל שלו. כן? קנייץ' במקבט, שזה זה הסמל שלו. אוקיי? עכשיו, התורה אומרת, מה יהיה הציצית שלכם? את זה שימו על לבן ועליו תחלת, וזה יהיה לכם הציצית. זאת אומרת שהפסוקים האלה לא מכוננים את המושג ציצית, אלא מכוונים אותו. זאת אומרת, המושג ציצית היה קיים גם קודם. והפסוק אומר לי איך לעשות את הציצית שלי. זה עוד תימוכין למה שאמרתי קודם, שהמושג ציצית זה לא סכום של תכלת ולבן. המושג ציצית יש לו קיום עצמאי, זה סמל. רק התורה אומרת ששני המרכיבים האלה ביחד, הם אמורים לייצר את הסמל שלכם. ולכן מכאן מוציא הרמב״ם את העניין, שיש פה בעצם מכלול אחד, שהמרכיבים השונים, למרות שהם לא מעקבים אחד את השני, הם לא שתי מצוות, אלא הם שני חלקים שיוצרות, שהעניינם הוא אחד, כמו שהרמב״ם אומר. זה כתוב בלשון הפסוק, בפירוש, הדבר הזה. ולכן אומר הרמב״ם, למרות שזה לא מעכב אחד את השני, אלה, זה בעצם מצווה אחת ולא שתיים. בתפילין אין אמירה כזאת בתורה, ואין לכם לתותפות בין עיניכם. על לבבכם ועל עיניכם, או משהו כזה, כן? זה לא כתוב ששני אלה ביחד יהיו לנו לתפילין. היו לתותפות בין עיניכם, התותפות זה רק בין עיניכם. אז שם אין את הביטוי המכליל הזה שאנחנו מוצאים בפרשת ציצית, ולכן שם אומר הרמב״ם, שם אני מונה את זה כשתי מצוות. כיוון שהתפילין של יד והתפילין של ראש, כל אחד משיג מטרה אחרת, לא שכל אחד מהם משיג את המטרה השלמה, רק באופן לא מלא, באופן לא שלם, לא מושלם. אוקיי? לא, כל אחד מהם משיג מטרה אחרת. שם באמת זה שהם לא מעכבים אחד את השני, זה לכאורה אפילו לא צריך לומר, סתם שתי מצוות, כמו ששמירת שבת לא מעכבת את כיבוד הורים. בסדר, אם קיימת את זה, לא קיימת את זה, זה לא אומר שאתה פטור מזה. מי שלא אכל שום, מי שאכל שום, יחזור ויאכל שום. זה שלא קיימת מצווה אחת, בגלל זה אתה לא צריך קיים מצווה אחרת. מה הקשר? למה פתאום לדבר על מצב שהוא מצווה אחת לא מעכבת מצווה אחרת? מה שצריך להגיד שהתפילין לא מעכבים אחד את השני, זה כדי להוציא מהתפיסה שזאת מצווה אחת. אחרת באמת, זה המיותר. ברור שאם זה שתי מצוות, לא צריך להגיד שהם מעכבים אחד את השני, שהם לא מעכבים אחד את השני. שתי מצוות אף פעם לא מעכבות אחד את השני, את השנייה. מה שהמשנה אומר שהתפילין של יד לא מעכבים את התפילין של ראש, היא באה להגיד שזה שתי מצוות. ממילא ברור שהם לא מעכבים אחד את השני, וצריך לבנות את זה כשתי מצוות, וזהו. וזה לא אותו דבר כמו ציצית, שהתכלת והלבן לא מעכבים את זה. כי שם עניינם אחד, כמו שאומר הרמב״ם. طب الدبر الدبر ده بعצم انا 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 اكفوتس اكفوتس لسوفكي كده راك كده شلون لو نعصور بامتص ما انا بعצم רוצה לטעון ده שבعצם מה שכתוב פה ده ما שדיברתי בדיון על אקון זהות הבלתי נבדלים המאפיינים של המושג הכולל ציצית ده שיש בו תכלת ויש בו לבן פי המבנים עם קשרים וחוטים ותכלת ולבן כל הדינים האלה של הציצית כל זה ביחד מייצר את המושג ציצית אבל המושג ציצית הוא לא סכום של התכונות האלה המושג ציצית הוא אידאה אפלטונית שקיימת לעצמה והתורה אומרת לנו איך מה צריכים להיות המאפיינים שדרכם האידאה הזאת תופיע בעולם אבל המושג ציצית כמו שאמרתי קודם התורה לא מכוננת אותו, זה לא שהמושג ציצית נוצר על ידי אוסף המאפיינים האלה, אלא התורה מכוונת אותו. התורה אומרת, המושג ציצית, אני אומרת לך שאני רוצה שתעשה אותו כך ולא כך. אבל המושג ציצית היה אפשר לעשות אותו גם כך, וגם זה היה ציצית. רק התורה לא רוצה שאני אעשה את זה. במושגים מכוננים, זה מושגים שבהם כשהתורה אומרת תעשה כך וכך, אם לא עשית כך וכך, פשוט לא עשית את זה. זה... החלוקה הזאת מקורה בפילוסופיה אנליטית. בפילוסופיה אנליטית מחלקים בין מערכות חוקים מכוונות ומכוננות, כן, רגולטיביות וקונסטיטוטיביות. מערכות חוקים קונסטיטוטיביות, כן, מכוננות, זה כמו שחמט. חוקי השחמט מכוננים את המשחק. אם אתה משחק לא לפי החוקים, זה לא עבירה. פשוט לא שיחק לשחמט. משחק, כנראה משחק אחר. זאת אומרת, האוסף החוקים מגדיר את העיסוק, מגדיר את הפעולה שלך. זה נקרא שחמט. המשחק שחמט מוגדר על ידי אוסף החוקים שלו. אוסף החוקים לא מאפיין את המושג שחמט שקיים עוד קודם. אוסף החוקים הוא זה שמגדיר את המושג. לעומת זאת, חוקי התעבורה, חוקי התעבורה רק אומרים לי איך לנהוג נכון. אבל גם אם אני נוהג לא נכון, אני נוהג. הם לא מכוננים את מושג הנהיגה, אוקיי? ולכן חוקי התעבורה זה בדרך כלל דוגמה למערכת חוקים רגולטיבית. זאת אומרת, היא מכוונת, היא אומרת לי איך לעשות את זה נכון. והאינדיקציה היא שאם אני עובר על החוקים, האם אני עדיין נמצא בשדה הסמנטי הרלוונטי או לא? בשחמט לא. אם עברתי על החוקים, אני פשוט לא משחק שחמט. משחק דמקה, ששבש, לא יודע, משהו אחר, אני לא משחק שחמט. בחוקי, אבל לא מגיע לי עונש אם לא עשיתי את לפי החוקים של השחמט. אני פשוט לא משחק שחמט. בתעבורה, אם עברתי על החוק, מגיע לי עונש. למה? כי אני גם עברתי על החוק, נהגתי. רק נהגתי באופן שהוא לא בסדר. זאת אומרת, חוקי התעבורה לא מכוננים את מושג הנהיגה, או התנועה בכביש, אלא מכוונים אותו, אומרים איך לעשות אותו נכון, ואיך לעשות אותו לא נכון. ומה שאני רוצה לומר...
אם רק עורכים את כל הפתילות, היה...
אגב, זה הערה מעניינת, דיברתי על זה באחד השיעורים המוקלטים במקום אחר, אבל זה עלה לאתר, על חוקי הכדורגל והכדורסל. מה זה עבירה בכדורגל ובכדורסל? עבירה לכאורה זה ללכת נגד החוקים. אבל זה לא נכון. הרי אחת הטקטיקות של קבוצה, של מאמן, מה תעשו עבירה עכשיו? כדי למנוע סל, הוא יקבל שתי זריקות. אבל יש טקטיקה לעשות עבירה. ואת העבירה לא נתפסת כיציאה מחוקי המשחק. העבירה היא חלק מחוקי המשחק. אתה עושה עבירה, הוא מקבל שתי זריקות, והכל בסדר, חוזרים לנו לדרכנו. לפעמים כשאתה עושה עבירה שמחייבת הרחקה שלך, זה אומר שאתה לא משחק. זאת אומרת, אתה פגעת בחוקי המשחק. אבל עבירה במובנו הרגיל, זה בעצם אומר שהחוקים האלה של העבירות, הם לא חוקים מכוננים, הם חוקים מכוונים. זה חלק מהחוקים, אתה עושה ככה, הסנקציה היא כזאת. אתה עושה אחרת, הסנקציה היא אחרת. זה הכל. עכשיו תחליט אם אתה עושה את זה או לא עושה את זה. אין פה שום דבר שהוא בעייתי, שהוא עבירה, שהוא לא בסדר במובן הזה, כן? אם העבירה היא עבירה נורמלית, כן? לא משהו אלים מדי. אז זה דוגמאות למערכות חוקים מכונות ומכוונות. מה שאני רוצה לומר זה שמצוות ציצית באה לא לכונן את המושג ציצית, אלא לכוון אותו. המושג סמל או ציצית היה קיים עוד לפני התורה. מה שהתורה רוצה זה לכוון אותנו לעשות את הסמל כך ולא אחרת. אבל המושג ציצית לא מוגדר בפסוקים האלה. הוא היה קיים עוד קודם. ולכן גם האוסף המאפיינים שמופיעים בפסוקים הם מאפיינים של המושג ציצית. אבל זה לא שהמושג ציצית הוא אוסף המאפיינים הזה. וזה בדיוק הוויכוח שהיה לי עם לייבניץ על עקרון זהות הבלתי נבדלים. הוא אמר שאוסף התכונות מייצר את המושג. זה המושג. ואני אמרתי לו, המושג קיים והתכונות מאפיינות אותו. ואחת ההשלכות זה שלפעמים המושג יופיע בלי חלק מהתכונות. וזה עדיין יהיה המושג ההוא. כמו מושג הבעלות. דיברנו על זה שמושג הבעלות יכול להופיע למרות שאין לי זכות שימוש באיסורי הנאה. או במעוקב גט שחרור, בעבד, שמעוקב גט שחרור. אבל מושג הבעלות עדיין קיים. למה? אם מושג הבעלות הוא אוסף של זכויות שימוש, אז ברגע שאין לי זכויות שימוש, אני לא בעלים. לא, אני בעלים זאת הגדרה מטאפיזית. יש חלות בעלות, היא קיימת במציאות. האם המאפיינים שלה יופיעו? זה שאלה אחרת, יכול להיות שהם לא יופיעו. אבל זה שהמאפיינים לא מופיעים, לא אומרים שהמושג עצמו לא קיים כאן. אוקיי, נחזור לזה בפעם הבאה. שאלות או הערות אם יש?
אבל יש לי שאלה לא קשורה לשיעור הזה. ראיתי במאמר של הרב לגבי היחס בין אלוהים לעולם, ששם יש את הטמצום שכפשוטו ושאינו כפשוטו. והרב מנסה להסביר שהטמצום הוא כפשוטו ולפי הנפש החיים, לפי הרב שם טוב גפן. לגבי הרב מביא את זה במשלים של הממדים. אני לא כל כך הצלחתי להבין, כאילו, גם אם אנחנו אומרים שהממד שאנחנו נמצאים בו לא נוגס והממד שלו, בעצם מה זה אומר עלינו? שבסוף זה הכל הוא או שזה אנחנו? לא. גם אם הממדים לא נוגסים.
הוא נמצא איפה שהוא נמצא, ואנחנו נמצאים שאנחנו נמצאים, והוא לא נמצא
כן. פה. אבל איפה שאנחנו נמצאים, אז מה יש? כאילו, זה רשות אחרת?
כן.
אז, ואיך, אז מה עם הקושי הזה שזה רשות אחרת כאילו? שיש שתי רשויות כביכול? מה
הקושי בזה?
גם אם זה לא נוגס בו, אז סוף סוף זה רשות אחרת.
רשויות, זה לא אלוהים אחר. זה מקום שבו אלוהים לא נמצא. או מקום, מה זה לא נמצא? יכול להגיד שהוא משפיע על המקום הזה. אבל זה מקום שהוא לא אלוהים. הוא משהו אחר ולא אלוהים. אם אתה קורא שתי רשויות לזה שקיים משהו שהוא לא אלוהים, אז יש שתי רשויות, מה הבעיה? מי אמר שתי רשויות? אין שני אלוהים, במובן הזה שאין עוד מישהו שיכול לשלוט על העולם, לברוא אותו, שצריך לציית לו. זה יש רק אחד. אבל בדיוק לקחת את זה לצמצום לא כפשוטו, זה לקחת את המושג שתי רשויות רחוק מדי. נגיד שלא יכול להתקיים שום דבר שזה לא הוא. לא נכון. הנה אני, זה לא הוא.
אוקיי, ועוד שאלה הרב לגבי במאמר של הרב של חץ של זנון, הרב שם רוצה להבדיל עם ה... טוב, הוא מתחיל בפיזיקה, ואז הרב רוצה להגיע לזה ביחס של השלימות וההשתלמות של הרב קוק. אני לא כל כך הבנתי, כאילו גם אם אנחנו מסבירים, כמו שהרב הסביר, שבעצם אין פה באמת מצב א' שמגיע למצב ב' יותר טוב, אלא זה המצב שהוא בעצמו נע, ולכן זה השתלמות בלי להגיע למצב אחר. בכל זאת, אז למה הקושי הפילוסופי הזה של לכאורה אלוהים לא צריך עוד שלמות? גם אם אני לא מגיע למשלמות אחרת, אבל מה ההשתלמות הזאת עושה פה?
יש את התנועה של ההשתלמות יש אצל הקדוש ברוך הוא. היציאה שלה מן הכוח אל הפועל, את המעבר למצב שלם יותר, זה מופיע רק אצלנו. והשלמות זה התנועה של ההשתלמות, זה לא המימוש שלה בפועל.
נכון, אבל אז למה הקדוש ברוך הוא כביכול צריך אותנו כדי לעשות את ההשתלמות?
בגלל שהוא רוצה שהדברים יצאו מן הכוח אל הפועל.
שאת זה כאילו הוא בעצמו לא יכול לעשות, אז כאילו מהקושי הפילוסופי הזה לא יצאנו.
לא, מה הקושי? הוא לא יכול לעשות, נקודה.
זה לא קצת מגביל, זה לא קצת קושי, הגבלה.
דברים שאי אפשר לעשות, אי אפשר לעשות. הוא גם לא יכול לעשות משולש עגול.
אז הרב אומר זה כאילו...
לא הגבלה, כי אין דבר כזה משולש עגול. כמו שאין דבר כזה להשלים ישות שלמה, מושלמת. אין דבר כזה, זה כמו משולש עגול. אז זה לא מגבלה, מגבלה זה שהוא יכול לעשות כל דבר שניתן להעלות על הדעת. זה נקרא כל יכול. אם יש משהו שאפשר להעלות על הדעת והוא לא יכול לעשות אותו, אז הוא מוגבל. אבל אם יש משהו שפשוט לא קיים, אי אפשר להעלות אותו על הדעת, כי אין דבר כזה. אין דבר כזה גם בדמיון. אין. אז זה לא נקרא שהוא לא כל יכול. הוא כן כל יכול, רק זה לא הכל. זה לא חלק מהכל. הוא יכול את הכל, אבל זה לא חלק מהכל. זה לא קיים.
אוקיי, תודה רבה.
אם נחזור רגע לציצית, זה לא כך ברור. מצד אחד, זה הפך לסמל, הדבר הכי בסיסי כמעט, סמל היהדות. מצד שני, כתוב במפורש, רק מי שהולך עם ארבע כנפות. זאת אומרת, אם לא, אז אתה לא צריך, אז מה, אז כן חובה או לא חובה?
אתה שואל, אם הפירוש הוא סמל, אז למה תולים את זה דווקא בבגד של ארבע כנפות, ולא תמיד הולכים עם איזשהו סמל
נכון,
כמו טיפה?
נכון.
שאלה טובה, אנחנו לא דורשים טעם הדקה. זה לא לגמרי סמל, לא, או לא רק סמל.
קיצור, חיובה ללכת עם ציצית, או שאם אני...
רק עם בגד ארבע כנפות.
הבנתי.
עכשיו, מה אומרת? שבעיד נדר איתך, עונשים מישהו שלא לבש בגד של ארבע כנפות כדי להיפטר מהציצית. ולכן כולם שמים היום ציצית, ושמים בגד של ארבע כנפות שהוא מלאכותי, אני לא באמת רוצה ללבוש אותו. פעם אלה היו הבגדים הרגילים. אבל תוספות כבר אומר שזה לא נכון. בגלל שאם העיד נדר איתך זה תביעה אל מישהו שהוא לא שם את הבגד הרגיל שלו רק כדי לא להתחייב בציצית. אבל אם היום הבגדים הרגילים שלנו לא מחויבים בציצית, אז שאני שם אותם זה לא בשביל להתחמק ממצוות ציצית, אלא כי זה הבגדים שאנחנו לובשים. על דבר כזה אין תביעה גם בעיד נדר איתך.
כן, אבל פה דווקא יש נימוק בתורה למה צריך את זה, כדי שיזכרו וכולי וכולי.
לא, זו השאלה הראשונה שלך.
כן, אבל לכאורה יש מטרה.
אמרתי, את שאלה הראשונה שלך אין לי תשובה על זה. אנחנו לא דורשים טעם הדקרה.
כן. אוקיי.
טוב.
היה איזה שמחה השבוע או משהו?
מה זאת אומרת?
הרב סידר את הזקן, אני יודע.
מתי שאשתי מחליטה שאני הולך לסדר. השמחה היחידה שגורמת לי...
זה האישה הקובעת.
צריך לברר איתה, אם הייתה לה איזה שמחה אולי, אני לא יודע. יכול להיות שהייתה לה. טוב.
שבת שלום.
תודה רבה.